פרשת ויצא תפשין עין א'. טוב רבותיי, פרשת ויצא, פרשת ויצא, שלמה ליג'לם, שלמה ליג'לם, עוד לא התרגל לשם. תעשה טובה, תביא חומש, תעשה מזווה חומש, תביא. הנה הנה, יש בו, יש בו עושר עד. רבותיי, פרשת ויצא, פרשה יקרה עד מאוד, פרשה שמלמדת אותנו הרבה על הגלות של עם ישראל, ובעיקר על הגאולה או הדרך לגאולה. פרשה עמוסה בהמון המון המון פרטים שאפשר ללמוד מהם לקח, ואנחנו ננסה לעמוד על חלקם בשאיפה לפי ההתקדמות שלנו, כמו שדרשו כאן אנשים, לא להתקע על הפסוק הראשון. אז אנחנו נשתדל לא להתקע על הפסוק הראשון, אבל תעזרו לי גם אתם. אם אתם תשאלו שאלות מהמשך הפרשה, אנחנו נתייחס גם לשאלות מהמשך הפרשה. יעקב אבינו עליו השלום יוצא מארץ ישראל, בורח לחרן. הפשט הפשוט הוא שהוא בורח מעשיו ורוצה להתחתן. יש הרבה אנשים שבורחים מפה. לאן אתה הולך? לא יודע. קודם כל לברוח. נו, זה רק לברוח. בסדר. לאן אתה הולך? לא מעניין. מעניין אותי רק לברוח. יש אנשים, לא מעניין אותי באמת לצאת מפה. יש לי עניין ללכת. אצל יעקב אבינו היו שתי מטרות ביציאה שלו, לכן. ויצא יעקב מבאר שבע. למה? ברח מעשיו, וזה באמת לא מעניין לאיפה הוא הולך. אבל אחרי זה הייתה לו גם מטרה בהליכה לחרן, כיוון שהוא רצה להתחתן עם הבנות, או כרגע עם הבת של לבן הארמי. האמת היא,
איפה הכיר אותה שלו?
אנחנו נדע, כי חז"ל אומרים שידעו שיש שני בנות, שתי בנות ללבן ושני בנים לרבקה, ואמרו גדולה לגדול, קטנה לקטן, אין עם זה שום בעיה, כמו שאנחנו נראה עוד מעט. אבל אמרו דורשי הרשומות, רבותיי, ויצא יעקב מבאר שבע. ברגע שבן אדם יוצא מנקודת הנחה שהוא יוצא מבאר שבע, וילך חרנה, החרון הולך. מה זה באר שבע? אם בן אדם, תלוי איך אתה מסתכל על באר שבע, כמקום טוב או כמקום רע. אם אתה מסתכל על זה כמקום רע, אז כשאתה יוצא מהבאר ההיא, כשאתה יוצא מהחושך, הולך חרונף. אתה יודע למה? כי אנשים צריכים לדעת שאחד מהדברים שהכי מושכים דינים על האדם, שמושכים הקפדות על האדם, שמושכים מידת הדין על האדם, מה זה? זה החושך, זה הייאוש. כשבן אדם בייאוש, שידע לו שהחיצונים נדבקים בו. לא נדבקו, נדבקים. עכשיו,
אם הייאוש בא לקראתך,
אני אתן מהר. יפה, אשכרה ככה ממש, אני ניזכרת את זה בצורה הכי יפה שיכולה להיות. אבל לא רק זה, באר שבע לפעמים זה דבר טוב. באר שבע, אם בן אדם הולך עם הבטחה, אותו דבר, אותו רעיון, רק בצד הלבן שלו, לא בצד השחור שלו. אם אתה יוצא מנקודת הנחה של באר שבע, אני מחזיק בבאר שבע, שזה השבועה שלנו עם בורא עולם, אני קשור לבורא עולם, אני, מה אכפת לי, אני עבד של השם, אני שייך להשגחה של השם. ממילא, אני רגוע. יש סיפור מעניין מאוד, סיפור מעניין מאוד, כדי רק, הסיפור מסופר לא עכשיו, הוא מסופר בדרך כלל בימים נוראים, אבל המשמעות שלו היא משמעות שקשורה לפה. הייתה בתקופת הקנטוניסטים, זו הייתה תקופה קשה מאוד לעם ישראל, שברוסיה הצארית היו חוטפים ילדים, חוטפים פשוטו כמשמעו, חוטפים ילדים ומגייסים אותם לצבא הרוסי. לגדל הצבא הרוסי אי אפשר ילד בן חמש, אז אתה חוטף ילד בן חמש, אתה הולך ומגדל אותו באיזה כפר גוי, שהוא גודל כמו גוי, שוכח את היהדות שלו, ואז מתגייס לצבא ל-25 שנות גלות, לך תדע, יחזור או לא יחזור, זה כבר חשבון אחר. ובשנים אז, כשרוסיה נפתחה קצת, אז התגלה דבר מאוד מעניין, שהרבה מהגנרלים של רוסיה, הרבה, לא בכלל הרוב, כן, היו יהודים. יהודים, הרעש הגדול היה שאחד הגנרלים, הרי בדרך כלל כשאתה נפטר כגנרל, אז עושים לך הלוויה צבאית. אלוף בצהל עושים לו הלוויה צבאית, גם אם הוא נפטר על מיטתו רגיל, הוא לא... זה, תשמע, בכל זאת, בן אדם שהשקיע במדינה, הגיע להיות אלוף. לא דבר פשוט, כן, אלופים מרימים לו את הארון, זה בדרך כלל בצבא קבוע, אותו דרגה. קיצור, עושים כבוד. הגנרל הזה, גנרל רוסי, ביקש להיקבר קבורה יהודית. זאת אומרת, לא להיקבר קבורה ממלכתית. ואז נהיה רעש, מה מימו, ואז פתחו את הנושא הזה לדיבור, וגילו באמת שלא אחד ולא שתיים שם, מהגנרלים הכי כבדים שלהם, היו יהודים, עוד מהתקופה הזאת. בקיצור, בתקופה הזאת, היה רב אחד גדול, שהגיע לאיזה עיירה, ואמרו לרב הזה, בכבוד, אתה פה הרב הכי גדול, תעלה. אתה תהיה חזן, יום כיפור, זה לא דבר פשוט, רק הרב עולה בדרך כלל, חבוד הרב תעלה. היום בדורנו מעלים כל מיני חצוצרות, כל מיני זה, אבל השאלה איפה יראת שמיים? חצוצרה אין לנו בעיה. חצוצרה זה כתוב בהלכה בשולחן ערוך. שבן אדם צריך שיהיה לו קול נאה, כתוב בשולחן ערוך, זה לא זלזול. אבל הקול נאה הזה שלא יהיה בגדר של נזם זהב ואף חזיר, שלא יהיה חצוצרה יפה מאוד מאוד מאוד, אבל יראת שמיים שלו, השם ירחם איפה היא נמצאת, זה החזן שזה מוביל אותך, עם אחד כזה, עדיף להישאר בבית. בסדר? אבל בכל אופן איך שלא יהיה, אמרו לו כבוד הרב, אתה תעלה בכבוד חזן. עלה. עלה חזן ערבית. שחרית, הרב בענבה, יושב במקום. הרב, תעלה, אתה חזן, כן? אז הרב עולה. מוסף, הרב יושב במקום. גמר את שחרית, הולך למקום. אמרו לו, הרב מחילה. הרב עולה מוסף, כן? אם הרב לא קלט, כאילו, גם מוסף אתה עולה. במנחה, כבר הרב הרגיש טבעי, אבל אתה יודע, לא נעים. אמרו לו, הרב, מנחה, בכבוד, תעלה. הוא הרגיש כל כך טוב, שבנעילה, הוא פשוט ניגש. אמרו לו, הרב מחילה, עכשיו אתה עכשיו לא עולה. גמר מה זה בורא. כשאני לא רוצה לעלות, מעלים אותי, אני עכשיו רציתי לעלות, כדי, אולי רציתי לחנך אותי. אמרו לו, הרב, לא, מחילה. נעילה זה תפילה שיש לנו פה אדם אחד שהוא עולה. זה קבוע כל השנים. אמרו, מי זה? אמרו, זה קנטוניסט. אחד שתפסו אותו להיות בצבא הצאר, והוא עולה. מהרב השם ירחם, הקנטוניסטים האלה, חלקם היו כבר מגיעים לרמות שהם היו כמעט כמו גויים. אחד כזה יעלה לנעילה, אבל שמע פה, אני לא בעל הבית. אני לא בעל הבית, אני לא אגב בית. אמרו לי קנטוניסט, אני שותק, הלך הצידה. הלך הצידה מהמקסימום, לא הוציא אותי ידי חובה. עושים לו אולי כבוד, אתה יודע, הוא גנרל או משהו כזה, אז הוא כנראה עושים לו כבוד, ככה הרב חשב. ואז הקנטוניסט הזה התחיל לדבר. התחיל לדבר, הרים את העיניים שלו לשמיים ואמר, בורא עולם, האמת היא, בשביל מה אנחנו נתפלל? מה נתפלל עכשיו? על מה נתפלל? בגדים! יש לנו מצווה עצר. אוכל! יש לנו. מצווה עצר, אנחנו עליו. אנחנו סוחים עליו, לא, הכל יש לנו. ילדים! אין לנו, וכנראה גם לא יהיו לנו. אנחנו כבר בגיל כל כך מבוגר, אין, הקריירה שמה לא מאפשרת לנו להתחתן. לא מצא לנו יהודיה, ועכשיו כבר אני לא יכול כבר למצוא, ואין לי אפשרות להביא ילדים לעולם. אני אבקש. חיים? הלוואי שנמות. לא רוצים לחיות. אלה לא חיים. אז על מה אפשר כבר להתפלל? רק על דבר אחד, שיתגדל ויתקדש שמך בעולם. ואז הוא פתח התגדל. אמר הרב, בחיים שלי, לא, התפללתי תפילת נעילה עם אדם כזה. בחיים זה תפילת נעילה הכי גבוהה שיכולה להיות. אבל מה ראית? שכשאתה נמצא בצבא, הכל על הצבא. בגדים שלך של הצבא, אוכל על הצבא, הכל על הצבא. מי שיוצא מבאר שבע, מי שהולך מנקודת הנחה שהוא יוצא מבאר שבע, מבאר של שבועה של בורא עולם, אז ואילך חרנה, אין לחץ, אין חרון אף, אין כלום, למה אתה מסודר? ואילך חרנה, בסדר, ממשיכים. ויפגע במקום האלן שם, יעקב אבינו עליו השלום מגיע לאותו מקום המסוים ושוכב לישון. יעקב אבינו עליו השלום שוכב לישון ומקבל חלום נבואי מבורא עולם. בורא עולם מתגלה אליו בחלום ואז, מה הוא רואה בחלום? והנה אדוני ניצב עליו ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כולם הרי שואלים את השאלה הכי מפורסמת כאן והיא שתי שאלות. עולים ויורדים. בדרך כלל, איפה המשכן של החיילים, של המלאכים? זה בשמיים. אז אם, אני הבנתי שעולים ויורדים. כאילו, את הקטע של העולים ויורדים קלטתי. אבל הסדר הוא צריך להיות יורדים ועולים. כי בדרך כלל מלאך בשמיים, אז הוא יורד ועולה. אז יש את רשי. רשי אומר שכי מלאכה וצבלה, לשמוכה בכל דרך, לכל אדם יהודי באשר הוא שם, יש שני מלאכים. אחד מימינו, אחד משמאלו שמלווה אותו. אם אתה תלמיד חכם, יש לך כיתה של מלאכים. אם אתה צדיק, יש לך עדר של מלאכים ששומרים עליך. עדר של מלאכים ששומר עליך. יעקב אבינו עליו השלום בתור צדיק. מה זה? ממזיקים, מלהחטיא אותך. אתה עלול לפגוש דברים שיפילו אותך גם. גם מזה הם שומרים. וגם מנזק. וגם מנזק. היה כמה מקרים שסיפרו על גויים שרצו להתנכל לאנשים. והיה סיפור שזה יהודי אחד עבר. וראה איזה קושי גברתן, מה זה, שלו בשם ירחם פעת, והעיניים שלו יורקות אש. והסתכל לכיוון שלו, היה בטוח שהבן אדם חלס, עכשיו הוא מחסל אותו. רצח בעיניים הוא ראה. הסתכל עליו ככה, ופתאום הסיט את המבט והמשיך. הוא אמר, זה נס, נס. קיצור, המשיך פה, המשיך שם, מי, מה, 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 מה. סופו של דבר, התברר שהאיש הזה אחרי זה נתפס במשטרה, לא יודע מי, לא יודע מה. והוא עשה איזה מעשה אחרי זה שתפסו אותו, היה עליו כתבה, היה עליו כתבה, ובתחקיר שהוא עשה, התברר שהאיש הזה ראה, הגוי הזה ראה את היהודי, הוא אומר כן, הוא ראה, חקרו אותו, אז הוא פירט, אומר כן, אומר אז למה לא פגעת ביהודי הזה, ראית גם אותו. אומר מה קרה לך, ראיתי שומרי ראש מסביך, איך אני אלך? לפעמים יש מציאות שאפילו הגויים רואים, יש ערבים, מצרים, שסיפרו שבמלחמות שלנו מולם, הם ראו מלאכים בעיניים שלהם, קוברים חיילים מצרים באדמה. אין, זה לא חיילים, אתה רואה מלאכים באים משמיים וקוברים את החיילים המצרים. ואומר לך, מה, אי אפשר תעסק עם אלה, אי אפשר תעסק בחור. כי השם רוצה שהם יראו, אין להם, הוא שואל שאלה יפה. לא שאתה לא זכאי, אתה לא צריך. אתה לא צריך. הערבי, כדי להרוג את הערבי לא צריך להיראות אליו. זה מספיק להרוג אותו, לא צריך להיראות אליו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להניס את הגויים במלחמה מולך, אז הוא מראה להם מלאכים. לא בגלל שיש לו מעלה גדולה. אין לו מעלה. זה כשהיינו בגבעת התחמושת, מי שזוכר, סיפר לנו אליידע בר שאול, שתפסו גנרל סורי. היה קרב מול הסורים באיזשהו מקום, חוץ מהפורסמים, היה קרב מול הסורים, שהסורים התקדמו, 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 ובשלב מסוים קיבלו הוראה. מה ההוראה? לסגת לאחור. מה הסיבה? אף אחד לא יודע. מה ראו, מי, מה, מודיעין, כלום, אין. אז אחרי זה, תפסו אותו ועשו לו תחקיר. הוא אומר, אתם משוגעים? פשוט יצאה יד מהשמיים. אני הייתי הגנרל, הוא פיקד על הכוח. אומר את שמחי, גנרל זה לא אדם שמדומיין, זה גנרל. הבן אדם אומר, אני עם כל החיילים שלי רץ קדימה כדי לכבוש את היעדים הישראלים, פתאום אני רואה יד לבנה יוצאת לי מהשמיים עושה לי ככה. ועד כאן, אתה רוצה להתקדם? אני לא מזוגע. אני לא מזוגע, עד כאן, חזר. זה גנרל רוסי ככה מדבר. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה להתערב ורוצה לשבש את הדברים, אז הוא עושה את זה רע. אז אומר לך, המלאכים סובבו את יעקב אבינו, הגנו עליו, אומר רש"י, כולם מכירים, עלו אלה שליוו אותו וירדו מלאכים של חוץ לארץ. וכאן צריך להעיר הערה קבועה בדבר הזה. צריך לדעת שכל מי שיוצא לחוץ לארץ יודע לו שהמלאכים שליוו אותו פה עולים, המלאכים אחרים באים אליו, סוג ב', זה משהו אחר לגמרי, כן? מלאכים של חוץ לארץ. בעולם הקבלה כתוב שבדיוטי פרי הוא גם מפקיד את הנשמה שלו, שלא יהיו בעיות בכלל. הוא מפקיד את הנשמה שלו, אז מה הוא מקבל? קבל גלגל ספר, משהו דרדלי, אתה יודע, זה שעושה דן דן דן, גלגלים של הילדים, אלה ככה, את הגלגל הצהוב המחפן הזה, עם הסימון, קבל משהו, אחי, בתקווה שקבל אותו חזרה, יחליבו אותו לפעמים, המחליבים מתענים. אבל זה לא טוב, אדם שיוצא לחוץ לארץ, אומר דוד המלך עליו השלום, כי גרשוני היום הסתפח בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. זאת אומרת, אתה כלי עובד עבודה זרה, אבל תלוי למה הלכת. אם הלכת לדבר טוב, למה לא? על המעק תלך. אבל אם לא, לא. סיפרתי לכם שאחי היה צריך ללכת עם משלחת של תלמידים לפולין, אז הוא לא ידע מה להחליט, כי הוא בחיים שלו לא יצא מהארץ, הוא גם לא רוצה לצאת מהארץ, אז הוא לא ידע, מצד שני זה חינוכי, זה עניינים, זה משהו חשוב. אז הוא אמר, אני אורים ותומים של הדור, אני הולך לרב מרדכי אליהו. הלך לרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו אמר לו, תגיד לי את האמת, אתה רוצה לצאת מהארץ? אמר לו, הרב, אני אגיד לך את האמת, לא רוצה לצאת. אמר לו, עשית את זה. אם זו האמת שאתה לא רוצה לצאת, סימן שהיציאה שלך היא באמת לשם שמיים. יציאה כזאת, כן תצא. אבל יש אחד עושה על קברי צדיקים בשוויץ. עוד לא מצאו שם צדיקים, אבל יצאו, מדברים ארבעתך. אני הולך, חפש צדיקים, צדיקות. אחד סיפר לי גם, הלכתי לטיול קברי צדיקים במרוקו. אמרתי לו, איפה היית? אני מה זה מת על קברי צדיקים במרוקו? אני אחפש תמונות, אתה צילמת? תראה, לא הייתי כל כך הרבה, פתאום זה השתנה, אז איזה תמונות יש לך? אמרו, אם אתה רוצה, יש לי של הארמון, יש לי של הארמון, ויש לי של זה, ויש לי של זה, קיצור אותו שתי תמונות של קברי צדיקים, אז זהו, הוא היה קברי צדיקים במרוקו. אז אתה לא היית בקברי צדיקים במרוקו, היית במרוקו, אין לי בעיה, אבל תגיד את האמת פחות. אז יעקב אבינו עליו השלום, מלווים אותו, זה עד כאן רש"י, אבל יש עוד תשובה. תשובה נוספת אומרת, שהמלאכים האלה עליהם אנחנו מדברים היו גבריאל ורפאל. יש עונש למלאכים, רבותיי, מתחדשת בפרשה הזאת מציאות שיש עניין, תודה רבה, תזכיר לי מצוות, יהיה להעניש מלאכים. למה להעניש מלאכים? כי גם למלאכים יש אפשרות לחטוא. זה דבר שקשה לקבל קצת, נכון? הוא אומר אין להם. אתה אמרת את זה, נכון? אבל אתה טועה. אני גם אומר את זה, אבל אני גם טועה, כי חז"ל אומרים לנו שאנחנו טעינו. חז"ל אומרים שלמלאכים יש יצר הרע, אבל הוא יצר רע כזה עדין שצריך להתחשמל כדי לעבור עליו, אבל הם עברו. גבריאל ורפאל ירדו לסדום, מה היה החטאים שלהם? שני חטאים עיקריים, אומר המדרש. חטא ראשון, גילו מסתורים של בורא עולם לאדם. כשירדו המלאכים, מה המנדט שלהם? על מה הם ירדו? למה הם ירדו? אחד להפוך, השני להציל. ביקשו לך לדבר? ביקשו לך לדבר? מי ביקשו לך לדבר? לא אמרו לך, אמרו לך, בורא העולם שלח אותנו להציל אותך. מי, מה? לא, 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 כלום, לא חייב להסביר לך. אני, כאילו, כשבא בן אדם, הוא חייב לספר את כל הסיפור? לא. מי אתה? אתה לוט. אתה לוט? כן. זהו, באנו לגעת אותך. להתראות.
מה
החטא בזה? אתה מגלה מסתורים של בורא עולם, תדע לך גם היום, שהרבה פעמים כשאתה מגלה סוד, אתה מחליש את הכוח של האדם שגילה לך את הסוד. כתוב בהלכה, סוד, על פי ההלכה אסור לך לספר. אם גילה לך חבר סוד, אסור לך על פי ההלכה לספר. זה לא בגלל חברה, לא נעים. לא, לא, על פי ההלכה אסור לך לספר. למה? אתה מחליש את הכוח של הבן אדם. עכשיו, אצל בורא עולם לא צריך להגיד להחליש כוח של בן אדם, אבל זה פוגע בכבוד האלוקי. בורא עולם רצה להביא את זה, לך אין רשות להשתמש. הקדוש ברוך הוא השתמש במלאכים כדי להעניש אותם, כדי שאתה תלמד לקח. אתה לא מגלה מסתורים של בורא עולם. לכן גדולי הצדיקים לא מגלים מה הם ראו. הרבה פעמים גדולי הצדיקים לא מגלים, הם רואים ולא מגלים. אני נהיה עדים לזה בפרשות הבאות, שאתה רואה צדיקים בעיניים רואים דברים ולא מגלים. כי זה מסתורים של בורא עולם. אסור לי לגלות. יש הרבה אנשים שיודעים מתי יבוא המשיח ולא יגלו. למה? כי אסור להם לגלות. לא יודעים את התאריך המדויק, תאריך המדויק יש רק שניים שידעו, יעקב אבינו ודניאל. יש חמודות, אבל בעיקרון יש צדיקים שיודעים ושותקים. נחזור לעין שלנו. חטא ראשון, גילו מסתורים של בורא עולם. חטא שני, כי משחיתים אנחנו את העיר. מלאכים קדושים. משה רבנו לא ידע. יש רבי איתה ויש לך אישנה. בסוף הוא יגיע ב-X. ה-X הזה מתי? אתה יכול להגיד לי? אבל ה-X הזה הוא ידוע כבר. לבורא עולם, הוא לא ידוע. מתי נולדת, השם ידע? לפני 300 שנה, השם ידע מתי תיוולד? ומתי תמות, השם יודע? ואולי תחזור בתשובה. אולי הוא יאריך לך. ואולי תהיה רשע. אבל כל זה הוא גם יודע. אז בסוף הוא יודע, אתה תחיה עד 120, נכון? אבל אתה יכול להשתנות את זה, השם יודע או לא יודע? אז הוא יודע כבר! אז תעביר את זה לבורא עולם, תודה רבה. תעביר את זה לבורא עולם. בורא עולם יודע שבשנת תשע"א, בבית כסלו, השם שולח את המלאך. אז אם השם שולח את המלאך, נגמר הסיפור. את המשיח, סליחה. אז גמרנו את הסיפור? אז בבית כסלו תשע"א הוא מגיע? אז השם יכול להגיד את זה.
אבל איך יכול להיות מציאות שהם יודעים משהו
שהוא בכלל
קבוע, הוא לא נקבע.
כבוד הרב, אני מחילה מקבוד תורתך, אני אנסה להסביר את זה עוד הפעם. בסוף, 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 יש תאריך סופי שיבוא מלך המשיח.
באלף השישי,
לא בא, לא התאריך האחרון שהוא יכול להגיע. אם היום עכשיו אני מדבר עם בורא עולם, והוא הכל פתוח, אני כזה כמו בשלוחה. השם, אפשר להתחיל איזה סחנש? אומר, שמה היום, אני לא יכול לחוץ, זה מעביר שיעור, טוב מחר, יאללה, דבר איתו מחר. השם, אתה יכול לדבר איתי? לא, דבר איתך. השם, מתי תביא המשיח? הוא אומר לך, לא רוצה לספר לך, אומר לך, לא, בבקשה, השם, אני אביא לך כל הזה, אמר יאללה, מגלה לך. בסוף הוא מגלה לי, מתי הוא יבוא בסוף, נכון? אמיתי אני! השם יודע? אם השם יודע, הוא יכול לגלות לי? אז יש רק שתיים שהוא יחליט לגלות להם.
זה לא יכול להשתנות,
אתה יכול? מה, התאריך הזה לא יכול
להשתנות.
הוא לא יכול להשתנות בחיים. בעוונתא הוא יכול להשתנות, אבל הוא לא ישתנה. הוא משתנה כל הזמן, אבל לך, לידיעה שלך, רק לידיעה שלך, השם יודע בדיוק מתי הוא יהיה.
יש לי ידיעה של השם,
מה
אני צפק, אבל בלי
קשר, זה לא נדחה. זה נדחה, מבחינתך זה נדחה, מבחינת השם הוא ידע על התחייה הזו.
לא, אני יודע שהוא ידע.
השם תכנן שהוא יבוא ביום ראשון. בגלל ששייקה לא רצה לבוא לשלוחה, השם דחה את זה ליום חמישי. ואחרי זה בגלל שהוא בא לשיעור, הוא יקדים את זה ליום רביעי.
אני לא שאלה
של אמונה,
זה לא מעניין
אותי
גם.
חס ושלום, האמונה לא מעניינת אותך. אה, צריך להגיד לך.
האמונה זה לא הרמה שלנו.
יאללה, רבו.
עזוב השם ידע לא ידע, זה נדחה הרי.
זה נדחה מפינת המציאות שלך, מפינת השם הוא ידע. השם האריך ימים לחזקיה מלך יהודה. 15 שנה הוסיפו לו. השם ידע את זה או לא ידע? ידע הכל, אז מבחינתו הוא יודע את התאריך הפטירה הסופי, סופי, סופי. מבחינת סיפור הסיפור, מי שערך סרט יודע את זה. שהבימאי של הסרט, התסריטאי של הסרט, ישבו וערכו את הסרט, ההוא בעריכה, ההוא בביצוע. סופו של דבר הם ידעו מה יהיה בסוף הסרט. אבל לך כיושב בעלילה, וואי! הנה כמעט תפסו אותו, היום בסרטים אתה כבר יודע בדיוק מה יהיה, כמעט יהרגו אותו, וכמעט זה בסוף לא, אבל זה, כאילו, אבל בגדול אתה נכנס, אתה נכנס לתוך הסרט, אתה נכנס ללחץ, וואי 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 וואי, עומדים בו, רק שלא יתפסו אותו, ואתה מתפלל כזה, רק שלא יתפסו אותו, זה טיפש, הסרט כבר גמור, כן, הסרט כבר בפלסטיק, אבל ככה אנשים, מה נעשה, ככה אנשים, אנשים יושבים, יש אנשים שאמרו לי, שמועדים של איזה קבוצה, לא אגיד כדורגל או כדורסל, שכאשר הם צופים, לא אומר, כאשר הם צופים בסרט של המשחק, אם הם רואים שהקבוצה שלהם מפסידה יותר, אם היא מפסידה קצת, הם מתפללים. אם היא מפסידה הרבה, הם חבים את הטלוויזיה. הם מאמינים שהראייה שלהם עושה עין הרע לקבוצה, נגיד מכבי לצורך העניין. ככה, הוא אומר, אני מאמין שאתה, תגיד, עין הרע דרך הטלוויזיה, אתה כזה, משובש אתה, איפה אתה, איפה ככה? זה האמונה, אמונה תפלה, אבל זה ככה, ככה זה עובד. אתה מבין? אז זה לא עובד ככה. מלאכים האלה, סליחה, הגאולה תהיה בתאריך X, השם קבע אותו, והשם אמר שאתה יכול להזיז אותו, ואתה מזיז אותו. אתה מזיז אותו לכאן, הנחת תפילין היום, אז הקדמת אותו. אתה מחר לא מניח תפילין, אתה מאחר אותו, טק, 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 טק. אבל השם בסוף יודע שזה יגיע בול, בבית כסלו תשעין עין. הצדיקים לא יודעים. צדיקים לא יודעים, משה רבנו לא ידע. מה זה? יפה, בדיוק, את הכל השם יודע, ולכן השם יודע שבסוף זה לא, בסוף זה יהיה. משה רבנו יכול לדעת את זה רק מסיבה. רק לשניים, השם גילה. השם...
מה גילה? אבל זה משתנה כל הזמן.
וואלה, רבא, כנראה, אני...
רגע, הוא גילה את כל החשבונות האלה
שלנו. לא, הוא אמר להם, בסוף, אני עכשיו אחרי הגאולה. אנחנו עכשיו שיעור אחרי הגאולה. מתי הגאולה הייתה? אתה יודע להגיד לי? וואלה, אתה גנום.
הייתה,
באלף כסלו, בסדר? אלף כסלו, תשעין עין. הייתה כבר הגאולה, הייתה כבר, בטוח. בטוח שזה כבר תאריך? את התאריך הזה, את האלף, כסלו, תשעין עין אלף, ידע כבר יעקב אבינו. שבסוף, אחרי כל המשחק יגע, לכן יש רק שניים שידעו, משה רבנו לא ידע. אהרון הכהן לא ידע. לא ידע, הוא רק ידע שבגדול. הראינו ולא אתה, אומר בלעם, זה לא יקרה קרוב, יודעים בערך, בערך יודעים. אבל בדיוק בול, לא יודעים. לא יודעים, רק שניים. בסדר? בוא נמשיך. מלאכים האלה. כן. התשובה היא לא. התשובה, אתה יותר ממלאך. ההתנהגות שלך היום, אתה בכיתה י' ב', אתה מתנהג כמו כיתה א', אבל אתה בכיתה י' ב'. זאת אומרת, נתתי לך כוחות של כיתה י' ב'. זה שאתה מתנהג כמו כיתה א', זה בחירה שלך. אבל תדע לך שאם אתה תתפוס את עצמך בידיים, מהר מחרתיים, אתה אחי, אתה יכול לזנק. יש הרבה אנשים שיש להם יכולת מוצלחת מאוד, לא ניצלו את היכולת הזאת, התפרקו. אבל ברגע שתאסוף להם את הפרודות, תראה מה הם יכולים להשיג, יכולים לעוף קדימה. בן אדם שלמד כמה שנים תורה, ואחרי זה התברבר. וואי וואי, אתה יודע איזה חטאים הוא עושה היום? מה שאתה בתור ככה ככה לא עשית בחיים שלך. אז הוא יותר מקולקל ממך. נכון, היום הוא יותר מקולקל ממך. אבל ברגע שהוא יחליט לשנות את עצמו, כל מה שהיה לו לפני כן, וופה, הוא קופץ ישר למקפצה למעלה. עובר אותך עוד פעם.
יותר קל לו,
הוא כבר היה שם. נכון, יש לו את ההתמודדות להתרומם מהחטא שלו שהוא עשה. אבל ברגע שהוא רוצה, הוא רוצה. המלאכים לא יותר מושלמים ממך, אתה יותר מושלם ממלאכים. מלאכים יותר מוגנים ממך. למה? כי הם עבדים אוטומטיים של בורא עולם. בדרך כלל, 99% מלאך לא יכול לחטוא. אבל איך מלאך המוות חטא? מלאך המוות הראשון. סמ"ם הזה היה המלאך הגבוה ביותר בשמיים. איך הוא חטא? סמ"ם, שחטת את פרקי דרבי אליעזר, כל שנה אנו מספרים. פרקי דרבי אליעזר אומר השר הזה בשמיים, סמך מהם, היה השר הגבוה ביותר בשמיים. לכל המלאכים 6 כנפיים, ולא היו 12 כנפיים. זאת אומרת, פי 2 בקדושה, הבחינה של הכנפיים, אנחנו לא מבינים בה, פי 2 בקדושה מכל שאר המלאכים. היה המלאך, זאת אומרת, הנברא הגבוה ביותר. מיום שני עד יום שישי, היה המלאך, סמך מהם, הבריאה הגבוהה ביותר בשמיים, בעולם, בכלל. פתאום, בום, הצנחה. מה? אדם הראשון נברא. אדם הראשון נברא, אומר לו בורא עולם, היי, היית אחד, עכשיו אתה שתיים. אדם הראשון מספר אחד. כי אתה מעולם תחתון יותר, והוא מעולם יותר גבוה. הם מהיצירה, אנחנו מהבריאה. יש אצילות, זה זכור יחיד הסגולה. אבל בעיקרון עם ישראל, כולו מעולם הבריאה, והמלאכים מעולם היצירה. אנחנו יותר גבוהים, יותר קרובים לכיסא הכבוד. ממילא אנחנו מעליהם. הוא התקנה באדם הראשון, הקנאה אכלה בו, כיוון שהקינה אכלה בו, אני הייתי מיום שני עד יום שישי, יש בו, הוא אשר אני מחדש לך, יש בו, אבל משהו קטן, קטן, רגיש, והוא לא הצליח להתגבר על התאווה שלו, והצליח להפיל את אדם הראשון. כמובן, גם הוא נפל בעקבות אדם הראשון, מידה כנגד מידה, אבל הוא הפיל את אדם הראשון. יש לנו כאן עדים על שני מלאכים קדושים, רפאל וגבריאל, זה לא פשוט בכלל, רפאל וגבריאל טעו שייחסו בטעות. יחסו בטעות אליהם את הפיכת סדום, מה העונש? גלות 138 שנה. 138 שנה, ספור, בדוק. מרגע הפיכת סדום עד היום עוברים 138 שנה, מי שרוצה יספור את זה במדויק. שנה עוברת. אברהם אבינו בהפיכת סדום בן כמה? 99. כתוב במפורש בתורה. אחרי זה, יצחק אבינו עליו השלום נולד בגיל 100 של אברהם, עברה שנה. יצחק בן 60 שנה כשיולד את יעקב, כמה שנים? 61. אחרי זה יעקב בן 63 כשקבל את הברכות, תוסיף את זה. אחרי זה עוברים עוד 14 שנה שהוא נמצא בבית עבר, ואז הוא מגיע לכאן, בול 138 שנה. ואז הם מלאכים, עולים, ולכן עכשיו הם מאוד הגיוני מה שכתוב כאן.
איך עובדת על
138? אני חושב עוד פעם. אני מחשב איתך. חישבתי איתך הכל. בגלל החישוב אתה אומר מה 138? חז"ל אומרים את זה, לא אני המצאתי את זה. חז"ל אומרים את זה, אבל גם חז"ל פרשו את זה. חז"ל חישבו את זה. לא אני, חז"ל אמרו 138 והוכיחו. כתבו אותו 138 והוכיחו לי אותו. זה שיעור שלם על חז"ל, האם חז"ל הם אמינים או לא אמינים. זו שאלה יסודית שזה באמת לא המקום של היום. אבל הנחת יסוד היום בשיעור, שדברי חז"ל קודש קודשי. אפשר לשאול עליהם, אפשר להקשות עליהם, אבל הכל במגמת, אני מקשה על הפרופסור בפיזיקה, אני מקשה עליו, אבל אני מבין שהוא מבין יותר ממני, רק בונה, מה שאמרת עכשיו לא מסתדר לי. אבל זה לא שחשב, ולכן אני אדיח אותך. אני לא מסתדר לי, אז תן לי בבקשה הסבר. זה הגישה. מה שאמרתי עכשיו זה לא הוכחה. מה שאמרתי עכשיו זה לא הוכחה. לא, זה הוכחה שמתבססת על חז"ל. כששואלים אותי, אני מתבסס על חז"ל. כששואלים את חז"ל, חז"ל מסתמכים על פסוקים. בסדר? אז כשאתה תשב עם חז"ל ללמוד את המפתח הזה, מי סומך על חז"ל, אז אני אוכיח לך איך אפשר לסמוך על חז"ל. אבל אחרי שאתה סומך על חז"ל, אתה מסכים שאפשר מקום מספיק מהימן. אם הוכחת שחז"ל הם טובים. אז אנחנו עכשיו לא מוכיחים שחז"ל הם טובים.
מאמין להם, אבל פה... אתה לא יכול להגיד שמ-10 עד 50 יש 40 שנה, אתה מפשר לי או עד טוב יש 40 שנה? אתה צריך להגיד לי משהו.
אני אומר לך משהו, חלק ממה שאמרתי כתוב בתורה במפורש, וחלק כתוב בחז"ל. לא, אבל אפשר, אבל במקרה שלנו, אני דווקא נפלת על מקרה לא טוב לשאלה שלך, אתה צודק, יש מקרים אחרים שאתה צודק, במקרה שלנו הכל פסוקים. רש"י, סוף הפרשה מחשב, בפרשת ויגש יש רש"י שלם שמחשב, יש לתורה אתה מאמין, כאילו לפחות מה שכתוב בתורה אתה מאמין, יש נקודות ציון בתורה שאם אתה מחשב אותם, אתה מגיע לכל מה שחז"ל אמרו בפרשות שלנו. פרשות שלנו דווקא נפלת על מצב שלא סומכים על חז"ל. כאילו אתה סומך על חז"ל שאתה נעזר מה עשו בשנים האלה. אבל כאילו, אבל תכל'ס מבחינת חישובים, הכל כתוב בתורה תורה. הכל. כתוב בתורה שאברהם בן 99, כתוב שהוא בן 100, כתוב שהם בן 60, כתוב מתי יעקב ירד למצרים בן כמה הוא היה, כמה זמן עבר מכאן עד כאן, חייב להיות מה היה כאן. חייב להיות. אז בסופו של דבר אתה חייב להגיע לחישובים האלה. שתי שאלות יקרות, אני אסגור את הלופ פה ואז אני אקפוץ אליך. המלאכים חוטאים, כשהמלאכים חוטאים הם נענשים ואז כתוב מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו במדרש, להביא לך את המקור המדויק? לא, כאן לא כתוב.
מלאך זה לא אלוקים.
מה זה? לא, מלאך. והמלאכים חוטאים ונופלים ואחרי זה הם עולים ויורדים בו. מי זה בו? מחלוקת תנאים. בו בסולם, בו ויעקב. יש אומרים שביעקב הם עולים, רק בזכות יעקב. מי נתלה במי? גדול בקטן? בדרך כלל, על מי אתה נשען? אתה נשען עליו, אבא שלו יותר חזק, אתה נשען עליו. יעקב אבינו הוא הסולם שמעלה את המלאכים. אז מי נשען על מי? המלאכים נשענים על יעקב. למה? כי אנחנו למעלה מהמלאכים. מה שהם אמרו, הם צודקים בדבר אחד. היום המלאכים נמצאים ברמה יותר גבוהה משלנו. למה? כי אנחנו לא עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות. אבל שאלת בבא סאלי, שאלת אלה, איפה הם, איפה מלאכים? גבריאל המלאך, הגמרא מספרת על רבי חייא, שהגמרא מספרת שרבי חייא הוא התנא היחיד שהכיסא שלו זז לבד. אף אחד לא מרים את הכיסא של רבי חייה, מעוצם הקדושה של רבי חייה, אפילו מלאכים לא יכולים להתקרב לכיסא שלו, לא אליו, לכיסא שלו. אבל כל שאר הצדיקים, מלאכים מרימים אותם. למה שמלאך ירים אותו? מלאך יותר קדוש. תשובה, לא, מלאך לא יותר קדוש. אז המלאכים כאן נכשלו. מה הם לומדים מכאן? שיש יצר רע לכל אחד. גם מלאך יש לו יצר, אבל מלאך יש לו תיקון גם. הוא עולה. עולים ויורדים במי ביעקב. אתה יכול להגיע למדרגה שאתה תהפוך להיות הסולם שיחבר אותם לעולמות העליונים. אבל עולים ויורדים בו, זה מראה לך שגם מלאך צריך סולם. לפי חז"ל, מלאכים צריכים סולם. וכולם שואלים, למה מלאך צריך סולם? מלאך יש לו כנפיים, לא? אז ככה, תעלה. וגם הכי קטע שגם בציורים, מראה לך מלאך עם כנפיים ועולה בסולם. אין, זה מגניב, לא? כי יש לך מלאכים. ראית פעם ציפור טוקי שהוא הולך, אז הוא הולך, עולה על סולם כי הוא רוצה ללכת עכשיו. אבל אם הוא רוצה לעוף, עף, הוא לא צריך את הסולם. אז אם אתה בעל כנפיים אמיתי, תעוף למעלה. מה התשובה? כשאתה עולה, תעלה בסולם. עלייה רוחנית מהארץ לשמיים אי אפשר לבצע במהלכים. חז"ל אומרים זה אפילו על אליהו הנביא עליו השלום. אליהו הנביא אומר, הזוהר הקדוש לא יכול לעלות כמו שהוא לשמיים. היה צריך להישרף באש, הגוף הגשמי שלו, לקבל גוף אחר במקומו, ועם הגוף הרוחני הזה לעלות למעלה. אי אפשר, צריך לעלות במדרגות. דרך אגב, גם הפטירה של הבן אדם היא בשלבים, לכן יש לנו תאריכי אבלות של שבעה, שדרך אגב גם הם מתחלקים לשלוש, ליום הפטירה, אם זה שונה אז גם יום הקבורה, שהוא דרגה של 90% יעני מהיום המיטה, אבל הם נקראים ליום אחד, אחרי זה שלושת הימים הראשונים, ואחרי זה המערכת של השבעה. ואחרי השבעה יש לך 30, ואחרי 30 יש לך 12 חודש. למה צריך את זה? כי הגוף והנשמה עוברים ביחד תהליך של התקרבות והזדקחות לחד בורי עולם. נפקא מינה עלייה רוחנית שלנו. תמיד אני מספר לכם את הסיפור על חבר שלי, צערי הרב, היה חבר שלי, שהיה חילוני, חילוני לגמרי, וכשהוא החליט לחזור בתשובה, אני הופתעתי מזה, כיוון שאני לא שמעתי על זה כלום. יום אחד אני באתי לבית הכנסת, ערב שבת, אני רואה את הבן אדם, יושב לידי, כולו ככה, אמרתי, בואו, חשם, אלי, איך אני שמח, איזה יופי. אתה רואה בן אדם, עדיין, עם הג'ינס שלו, עם החולצה הרגילה שלו, זה כאילו רגוע היה אני. אני כולי שמח, מה זה, איזה כיף. אומר לי, חלס, אני הפסקתי עם השטויות. אמרתי לו, ברוך השם, יש הכוח שהגעת למסקנה וזה, יפה, מה, איך הולך, מה... אומר לי, אין כלום. זה שוב כלום. היום ראשון נלך לישיבה. ואיזה ישיבה? אומר לי, ישיבה שחורה. אומר לי, ישיבה שחורה? תעשה לי טובה, אל תלך. אומר לו, למה? כאילו, לא ציפיתי ממך לשמוע, אני מבחינת זה, להתחזק אותי. אומר לו, מחילה, אני חושב, שוואי, שוואי, טיפה בעדינות, כאילו, אתה יודע, תעלה בעדינות, יהיה לך יותר מבוסס, תתקדם, יהיה לך טוב. אני לא רפורמי, כאילו, אני דתי גם. אני דתי, אבל אני חושב שכדאי לך לעשות את זה בשלבים. לא שמע לי. הלך ביום ראשון, קנה כובע וחליפה, הלך לישיבה. הלך לישיבה, שבועיים, ג'יבס בישיבה, עד שנשרף לו הקודקוד, הבן אדם עף. עף, אני עברו שבועיים, אני רואה אותו בשבת נוסע. שבת לא יכלתי לראות אותו, אבל שהוא נסע. ואחרי שהוא נסע, פגש אותו. מי, מה, איך? חרפן, חזרה. אבל הלב שלו נשאר בישיבה. הלב נשאר בישיבה, המעשים נשארו בנסיעה בשבת, עד שיום אחד הבן אדם פשוט ראה שהוא פשוט מתפרק, בן אדם נורמלי לחלוטין, אני אומר לך, אני מכיר אותו. בן אדם נורמלי לחלוטין, משפחה נורמלית לחלוטין, לא אבא מכה, לא אמא מחווה סיגריות, כלום, נורמלי לחלוטין. הבן אדם פשוט עלה לבניין, קפץ למטה. הרג את עצמו. לא יכל לעמוד במתח הזה שהיה לו בתוך המוח. למה? צדיק שלי, למה? למה להגיע לזה? יהי רצון שהדברים יהיו לעילוי נשמתו. זה חבל מאוד, הדברים מאוד כואבים. יש בחור שאני היום, עכשיו אני אספר לכם סיפור, תראה מה זה עולם דמיוני אנחנו חיים. יש איזה מישהו שקשור אליי, אם הוא מתייעץ איתי בכמה דברים, אז אני בחור צעיר. ולא יודע למה, קיבלתי את האופי של חפיפניק. קיבלתי את האופי שלך, כל מה שהוא אומר לי, אני אומר לו, לא, תחפף, תקל. כאילו, עכשיו, כאילו, עד שמעט הוא אמר לי, אפשר לשאול את השאלה הפתוחה? כן. אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, יכול להיות שאסור לי לשאול אותך שאלות בהלכה? אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אני לא יודע, אולי אתה לא מוסמך לזה, ואתה סתם, כאילו, כל דבר, וגלי. אמרתי לו, תקשיב, אתה שאלת שאלה פתוחה, אז אני אענה לך תשובה פתוחה, בסדר? אם אתה תמשיך בשיטה שלך, אתה מגיע לפסיכיאטר. לפסיכיאטר. אף אחד לא תתחתן איתך. בשיטה שלך, אתה גמור. אתה מחמיר. תכלס, מחמיר. אתה רוצה שאלה? אני אשאל אתכם שאלה, תגידו לי אתם, אולי אני טועה באמת, אולי אתם תגידו לי, יכול להיות שאני אחזור להחמיר איתו. שאלה בהלכה. כבוד הרב, שאלה. שאלה פשוטה. השאלה, רציתי לשאול אותה אם יצאתי ידי חובה בקידוש.
רכבת,
משהו לא, אין לנו שאלה עם הרכבת. רכבת, הצדיק, אתה זוכרת שזה אותו אחד.
כן, אני יודע.
בקיצור, אומר לי, השאלה אם יצאתי בחובה בקידוש. אומר לי, לא למה, מה קרה, יין לא היה טוב, מה ספק, מה זה? אומר לי, לא. תשמע, אני הקשבתי לקידוש מאבא. נו, אז למה, אז מה, אבא לא, אני מכיר את אבא שלו. יהודי, רשמיים, רגיל. אז למה, מה הבעיה? אומר לי, לא, אולי לא כיוונתי לכל מילה שיצאה מהפה שלו. אמרתי, אני לא מבין את השאלה. אתה כיוונת או לא כיוונת? אומר לי, אני חושב שכיוונתי, אבל אולי לא כיוונתי. אז השאלה שלו עכשיו, אם הוא יצא את החובה, הוא לא יודע אפילו את הנתונים. הוא לא יודע אם הוא כיוון, והשאלה שלו כבר אם הוא יצא. אתה עזב אותך. רגע, יש עוד שאלה. אמרתי לו, תירגע, אתה מדבר איתי?
כן.
אתה יודע שאתה מדבר איתי? אז אתה, אז יש לך רמת ידיעה כללית שאתה מדבר איתי. אותה דבר, שאתה מקשיב לקידוש, אתה מקשיב לקידוש. בורא עולם לא התפסה עכשיו בקטנה, כל בן אדם הוא לא יכול ככה להחזיק ראש. יא, מצוין, הרגעתי. עכשיו, יש לי שאלה שנייה. מה? אומר, טוב, אתה הסברת לי. אולי אבא שלי לא חשב לכוון להוציא אותי ידי חובה? אתה מבין איזה שאלות? ברמה כזאת שהן לא נגמרות. ברמה שהן לא נגמרות, הוא שואל שאלות על הפירורים של ההלכות ושל החומרות כאלה, ואולי לא ככה, ואולי לא כיוונתי, ואולי לא דקתי, ואולי לא זה, בשירותים. בשירותים, רציתי לשאול אותך שאלה, האם יצאתי ידי חובה תפילת מנחה? אמרתי לו, למה שלא תצא? אומר לי, לא יודע, אני התלבטתי לגבי השאלה, האם הייתי צריך לשירותים או לא. כתוב בהלכה, שמי שצריך ללכת לשירותים, ולא הולך לשירותים, תפילתו תועבה. כתוב את זה מפורש בזה, רק יש חלוקה בין חייב ללכת לשירותים, לבין אם הוא יכל לדחות איזה שעה ב-12 דקות. אמרתי לו, תגיד, איפה היה הגדר שלך? אומר, לא יודע. אמרתי לו, מה הכוונה לא יודע? אז כאילו, אם אתה יודע, היית צריך לשירותים או לא? אומר לי, לא. עכשיו, אני בראש שלי הייתי תמים אז. הייתי בטוח שספק שלו, שהוא לא יודע אם הוא יכל להחזיק 72 או לא, כאילו, הוא בגדר הזה. כאילו, האם הוא בגדר של התועבה, או בגדר של תפילתו יצא ידי חובה בדיעבד. אמרתי לו, תשמע, אם לא רצה, כשרצת לשירותים אחרי זה, אז כשרצת לשירותים אחרי זה, זה הרגשת שאתה כבר יוצא לך זה או שאחד הלחגות? אומר לי, לא, לא הלכתי לשירותים אחרי זה. אומר לי, תגיד, אתה משוגע? אז אם אתה לא הלכת לשירותים אחרי זה, סימן שאתה לא צריך. אומר לי, כן, אבל אולי הייתי צריך. תגיד, אתה, הוא מוליד שאלות, כאילו, הוא ממציא שאלות. זה לא עובד ככה, אחי, לא עולים ככה בעבודת השם. עבודת השם זה לא עצבים. לעבוד את השם זה לא בפניקה, עובדים את השם בנחת. תעבוד את השם, תתקדם. טוב לך, תתקדם. לא אומר לך בפנן שלך עכשיו, אחי, אתה יודע, ככה. קח את ה-50 שנה, היום תניח תפילין, בעוד 50 שנה, זה... לא עובד ככה. לא לשם אני מדבר. אבל, על השאלה שלך. טוב, עד כך. מלאכי אלוהים? אתה מבחינת... טוב, הבנתי. יש פה רמזים אחת, לא רואה את ככה.
מלאכי אלוהים?
יש לנו 4 אמהות. 4 אמהות, שאנחנו סופרים אותם, שרה, רבקה, רחל ולאה. אבל יש עוד 4 אמהות. 4 אמהות האלה זה 4 נשותיו של יעקב אבינו עליו השלום, שלכל הדעות מתחלקות ל2 ו2, רחל ולאה ובלהה וזלפה. וכולם יודעים שהן נקראות שפחות. והשאלה שהוא שואל, שאלה ראשונה, לגבי עצם ההירגעות של אישה מזה שהיא תלד ילד על ידי השפחה שלה. ובכן, לא, במקרה של רחל זה בא משרה, אבל שאלה על שרה. שאלה על שרה. התשובה היא, שלא תדע מצרות, ויהי רצון שתזכה לזרע של קיימה בקרוב, אמן. אבל, צדיק שלי, כשתדבר עם אנשים שאין להם ילדים, אתה תבין שהחיים שלהם זה אפס. דיברתי עם אחד כזה, אין לו חיים. אין לו חיים. הוא מחפש הדמיות, שתבין, באיזה דרגה. בשלב הראשון זה לנסות להביא ילדים בדרך כלשהי. עכשיו, שלב שני זה להביא ילד, עכשיו אני כרגע עובר מפסים דתיים לפסים קצת בעייתיים, זה להביא בעין פונדקאית, אתה הולך לאיזה גויה, אתה שוחר ממנה את הרחם שלה לתשעה חודשים, שם את הזרע של הגבר, שם את הזרע של האישה, ופה ושם, עניינים, סיפורים, לא פשוט בכלל. יש מצבים יותר קריטיים, אבל אני מעדיף לא לדבר עליהם, כי הם ממש אסורים, ויש מצבים אחרונים, ונגמר הכל, מה אצלנו, מה ידוע? אימוץ. זה אימוץ אצלנו, מה זה אימוץ? זה שלך? לא, אבל אתה מגדל אותו, נכון? מה זה אימוץ? אני לא מבין. אם אין לך ילדים, אז יאללה, תחיה בלי ילדים.
הוא אומר לך, בן אדם, אני רוצה משהו. תן לי בובה. תן לי משהו להחזיק. אני רוצה משהו. לכן, זה עובד בשיטה הזאת. הפשט הפשוט, 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 שאישה רוצה לראות ילד, אין לי ילדים, עקרה, סביר, 20 שנה עקרה, אין לי ילדים. אבל אני רוצה פחות להחזיק ילד. לכן. שמע לי, מה אני מחשב שייקה, תרוויח. שמע לי. אני מחשב, אנשים מצערים, נשים שאין להם ילדים. יש אמונה תפלה שאישה בלי ילדים מזיקה לילדים. ולכן, בברית שלי, אני מחזיק את הבן, ובא לי איזו אישה עקרה שאין לה ילדים, שלהחזיק את הילד שלך. לא, לא. זה עלולה להזיק לו. כי יש לה עינרה כזה. מרוב שהיא כזאת היא חשוכה ואין לה ילדים, אז היא לך תדע מה היא תעשה עליו. אני לא רוצה את זה. אוי ואבוי לנשמתך, אתה לא יודע מה אתה מזיק עכשיו לילד. יכול להיות שעכשיו יתקלל אותו. לא כללה אמיתית, אבל מהצער שלה, אתה עלול להבין נזק אדיר או על הילד או על אבא שלו. אדוני יקר, מה יעשה לך? זקנה אישה קשרה, אישה טובה, אין לה ילדים. נגזר עליך לא ילדים. תעשה את זה באורח הכי טבעי שיש. בכיף תקחי. בכיף תקחי. אני פעם אחת החזקתי את הילד שלי, ועמד רופא, הייתי חייב בברית של אחי, בברית של אחי, הייתי חייב שרופא יראה את הבן שלי. היה לחץ אדיר. אני אומר, אני מחזיק את הילד שלי עליי. הרב מודחי אליהו סנדק, כולי בלחץ, תמיד, אני מחזיק את הילד עליי, אני אומר לך, אני בשיא הלחץ, נגמרת הברית, אני בורח, אחי. נגמרת הברית, אני בורח. למה זה אני בורח? אני לא מכיר את אף אחד. אחי, לא אחי, אחד, ברית, ואף. אני מחזיק את הברית, את הילד, ואני ככה עושה. איך שאני בא לזוז, נגמרה הברית? דניאל, אחת השכנות של אמא שלי, שאין לה ילדים. דניאל, אפשר להחזיק את הילד? אני באותה רגע, לא יודעת מה אני עושה. היא מת ללכת. האמת, 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 אני צריך ללכת. היא בחיים לא תדע למה אני הולך. היא לא תבין את זה. מה היא תבין? רק דבר אחד. כי הבנתי, הבנתי למה. לא, לא, אתה יכול ללכת. הבנתי שאתה ממהר, הבנתי, הבנתי.
חייב לתת
לה. נתתי לה. לחץ, לא לחץ, ורידים, זה לא, זה לא קשור. המסכנה האישה הזאת תמות עכשיו. היא תמות אם אני לא אביא לתת. בכיף, לא. כי, נו, תחזיקי, תנענעי אותו שלוש נענועים, תביא לי, מה זה לולב? אני יודע לה, כיף, כיף, אלא, בשמחה רבה, תהיה פוצי מוצי, קוצי קוצי, יאללה, עד שהיא סבעה, סבעה, מה? אתה מבין, עליתי וטיב. למה? כבוד לאנשים, כבוד. אני דיברתי עם אנשים כאלה. אומרים, הדבר הכי כואב לנו, שאנשים מתייחסים אלינו כאל מוזרים. למה, אחי, מה עשיתי לך? כאילו, בסדר, אז אין לי ילדים. ולכן, זה הפירוש הראשון. פירוש ראשון, ילד מאומץ. סוג של אימוץ של ילד, ברמה הזו של שפחה שלי, זה כאילו משהו שלי. אין לי, שיהיה להסתובב לי בבית ילד. ברמה יותר עמוקה, מסבירים במפורש שהאישה אומרת הגמרא, אין אישה מתקנת אלא בירך חברתה. הדבר שקוראים קנאה הכי גדולה לאישה, זה האישה השנייה שלה. ולכן, סיפרנו את הסיפור הזה אפילו שבוע שעבר, על הרב רבי משה חלפון הכהן, נכון? זוכרים?
לא, אני חושב,
לא, כולם בהלם. אומרים לו, הוא מסכן רוצה לעזור. שיהיה מבסוט. אתם לא זוכרים? אני אספר. אני אעשה שתי מילים, אתם תזכרו. אתה מבין? רבי שאול הכהן, חי בג'רבה. רב גדול מאוד, צדיק, אבל אין לו ילדים מאשתו. אין לו ילדים מאשתו. יום אחד אמר לי אשתו, שמעי גברת פרחה, אני הולך לטוניס. ג'רבה זה ליה טוניס, אני הולך לטוניס. אמר, מה העסק? יש לי איזה עסקים, עניינים, אני אבוא מחר. אני בסדר גמור. אמרתי, דרגם, פה עליך שתצליח. קיצור, ככה היה, הוא הולך. הוא הולך למחרת בבוקר, היא מחכה לו. בעל טוב, אישה טובה, מחכה לו. מחכה לו בחוץ, רואה אותה איזה שכן. גברת, מה זה עושה פה? אני מחכה לבעלי. שהוא אמר לי שהוא הלך לעשות את העסקים, הוא צריך לחזור כבר בבוקר. הוא לא יחזור בבוקר. איך אתה יודע? לי הוא לא אמר יחזור בבוקר, איך אתה יודע? הוא אומר, איזה אישה פתיה. מה את יודעת, לאיפה הוא הלך? הוא לא, כן, אני יודע, הוא אמר לי. הוא אמר לי שהוא הולך לעסקים. לעסקים, הוא הלך להתחתן. כיוון שאין לך ילדים, אז האיש הזה, הרב הזה, החליט שפשוט הוא ילך להתחתן עם אישה אחרת. הוא לא רצה לצער אותך, אז הוא החליט להתחתן עם אישה בכפר אחר, שזה בתוניס, ואת לא תדעי ככה, לא תצטערי מזה, אבל העיקר לפחות שהוא יביא ילדים לעולם. בגלל שהוא אוהב אותך, לא רצה לפגוע בך. הוא לא שם לב שברגע שהוא אוהב אותה, השכן המטומטם הזה, הוא גם הרס לה. אבל זה נעזור אותו כרגע. הוא לא הנושא בסיפור. האישה באותו רגע נחרדה, יהודיה תוניסאית פשוטה, מה עשה? יודעת, המקום הכי קרוב לאלוקים זה המזוזה. הלכה למזוזה, אמרה יא בורא עולם. בעלי, עוד אני מרחמת עליו, למרות שהוא עשה לי צער גדול מאוד. אז אני לא רוצה שהוא ימות, אבל מה? שיהיה עני, שיחשב כמת. ככה מגיע לו, איך הוא עזב אותי ככה, הלך לאישה אחרת.
אבל האישה הזאת שהסכימה לקחת את בעלי, שום דבר אחר, רק תרוג אותה. זה בקשה ליד המנוזה, וטוניזאיות ובורא עולם זה בדרך כלל הולך ביחד, ההיא הושמדה, והרב חזר נקי מנחשב, זהו, אני, חזר לאשתו, חי עם אשתו, ואשתו נכנסה להיריון, וילדה בן שהאיר את פני טוניס כולה, והוא רבי משה חלפון הכהן, קודש קודשים, והוא כותב את זה בהקדמה של הספר שלו. הוא אומר, תראה איך אני באתי לעולם. זה לא פשוט בכלל. תראה איך הוא בא לעולם. ממה? מקנאה. קנאה של אישה. היא לא הייתה, היא הייתה עקרה שנים. מה, הלכה לאיזה טיפולים? כלום. קנאה. יש לך מציאות כזאת. סיפרתי לכם על שכנה שהייתה לי בקריית יובל. שכנה שניסו את כל הטיפולים וכל הדרכים, לא הצליחו. אימצו ילדה אחת, ואחרי שימצאו אותה בדרך טבעית לחלוטין, בלי שום טיפול, קיבלו תאומים. ממה זה? זה היבנה השני. אני אכניס אליי, ואז כאילו אני עוד יותר אצטער. מה שכתוב ששרה, שפנינה ושטן לשם שמיים התכוונו, שפנינה ציערה את חנה, אשת קנה, היא עשתה את זה לשם שמיים. גם כאן, היא אומרת, אני אבל אעשה את זה לעצמי. אני אכניס לי ילד לתוך הבית, וזה עוד יותר ירגיז אותי. למה לי אין ילד? לאה לא הייתה עקרה. וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. אתה מכיר אותה כלא עקרה, היא הייתה עקרה. לאה הייתה עקרה, אבל בגלל שהייתה שנואה, לכן השם פתח לה את הרחם, כדי שהיא יותר תתקרב ליעקב אבינו. מה זה? לא, אז היא הייתה עקרה. ילדה ארבעה ילדים בתעם, עוד מילדת, זהו, הפסיקה. הרי יהודה הפסיקה ללדת, חזרה להיות עקרה. איזה עליה? על מי? לאה לא הכניסה, חכה שנייה, עוד לא, אני, אין את התשובה. עוד חצי משפט. עכשיו אני מספר. לאה הייתה עקרה. אחרי זה הביאה ילדים. אחרי זה הפסיקה ללדת. יש לך הסבר? אין הסבר. מה הסבר אחד יש? עקרה. חזרה להיות עקרה. אחרי ארבעה ילדים חזרה להיות עקרה. רחל, מה עשה? לקחה את שפחתה, וילדה שני ילדים. מגיעה לאה למסקנה, היא אומרת, וואי!